אנחנו פרשת מסרה. נסתכל קצת בעניין הסמיכות של פרשת סוטה ופרשת נזיר, או לפי לשון רש"י, סמיכות פרשת נזיר לפרשת סוטה. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? מיד תוכלו לראות זה בפסוקים עצמם. זה נמצא בפרק ו'. בפסוק ב', הנה הספרים, תודה רבה, תודה רבה על הספרים. תוכלו להסתכל פסוק פרק ו' פסוק ב', תכף אחרי, יש לי, תכף אחרי פרשת סוטה. כן, להזכיר, ראינו אישה סוטה, זו אותה אישה שהיא סטתה תחת תחת בעלה, נסתרה עם איש אחר. כן, העידו בה אל תסתרי, והיא נסתרה בשעתיים גבר זר. שיעור מעשה, שיעור זמן שיש בו בכדי לעשות מעשה אסור, מה שקראו בשם חזל כמכחול בשפופרת. ומרגע שנתפסה בכלכלתה זו, יש סדר מעשים שנעשה בה. מביאים אותה לכהן, לבית המקדש, ועושים בה סדר מעשים שעניינו זה לבדוק האם היא אכן זנתה, האם אכן היא זנתה תחת בעלה או לא. אם היא זנתה, זה סופה. שלא כדרך הטבע קורא לה איזשהו משהו פיזי קשה והיא מתה. ואם לא זנתה תחת בעלה, אף פי שלקרוא לה בחורה צדיקה או אישה צדיקה קשה, כי סוף סוף גם אם לא נעשה מעשה, לפחות היא נסתרה איתו. ואף על פי כן, אם היא לא זנתה תחת בעלה, מתברכת. הייתה ילדה, הייתה יולדת נמוכים, יולדת גבוהים, הייתה יולדת, אני יודע מה, טיפשים, יולדת חכמים. אפילו ברכה יש לה בזה. זה ברור בפני עצמו. מכל מקום, אחרי הפרשה הזו, תכף ומיד, פותחת הפרשה, התורה בפרשת נזיר. כן, זה מופיע בתחילת פרק ו', תסתכלו. אני קורא גם את פסוק א' למען הרצף, אבל וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני. על פניו, פסוק הזה מגולה לנו את פרשיית הנזיר או את הלכות הנזירות. לא ניכר פה איזשהו שייכות או קשר בין הפרשה הזו לקודמתה. יתרה מזאת, אנחנו לא מזהים קשר ממבט פשוט, באמת מה הקשר בין פרשת סוטה ופרשת נזיר. אדרבה, אלו שתי קצוות מאוד רחוקים, שתי הפכים. בעוד שהסוטה היא פורצת גדרו של עולם, ותת, תסתה, נתתה מדרכי צניעות, בעוד שהיא לא נוהגת מנהג בנות ישראל, חוסר צניעות, פריצות כזו. הנזיר הוא ההפך הגמור. הנזיר זה הביטוי לקדושת הנפש הישראלית, אדם שמתנזר, מתרחק מהנאות העולם הזה, כן? רוצה לשמור על עצמו בטהרה ובקדושה. מה הקשר בין השניים? לכאורה אין דבר פחות מתאים מאשר להסמיך אותם זה לזה. אולי זה אפילו כמו הסמיכות שבין זבובי מוות לבין שמן טוב. הרי זבובי מוות, כך כתוב, זבוב מוות או זבובי מוות יבאישו רוקח, השמן הטוב. מה לא ולזבובי מוות? מה לסוטה ולנזיר? מה הקשר? אף על פי כן, לא נמנעו חז"ל למצוא קשר ויחס בין הנזיר לסוטה. ננסה להסביר קצת, יש כאן איזו הערה מוסרית מאוד חשובה שנוגעת לכל אחד ואחד, או לפחות למי שרוצה באמת לקדם את עצמו מבחינה מוסרית, מי שרוצה להתקרב לשם יותר, חייב להבין את הקשר שיש בין נזיר לסוטה. אומר רש"י, פסוק ב', כי יפי יפרש, מה? כן, כאן המנוקד, המנוקד אצלך יפרש? מנוקד אצלך. פה מנוקד יפרש, יפרש בפיו, יפרש בפיו נזירות. כן. כי לכאורה לא כך שייך יפריש. יותר שייך יפרש, כי פה זה פירוש פה, הרי אני נזיר. בסדר. בסדר. בכל אופן, כאן במדורה שמתיימרת להיות מתוקנת, שאני מחזיק בידי, נקרא שי למורה, שזו מהדורה שהושקע בה הרבה הרבה מאמץ והגעה של נוסחים ברש"י, מנוקד יפרש. כן. מה, לא שומעים? לא שומעים איתו? שומעים. אז אומר רש"י, כן, יפריש ויפרש, כי יפלי, מפרש, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, שהוא, היין, מביא לידי ניאוף. כן, אז קודם כל רואים שסמיכות, כן, מה זה סמיכות? סמיכות בעברית, כן, כמו שאני אומר, סמוכה, מה זה סמוכה? זה סומך את הגפן, נאמר, נכון? זאת אומרת, הסמוכה היא סומכת דבר מסוים. כן, הסמיכות, יש פה איזו הישענות, נקרא לזה כך. סמיכות זה לא סתם זה ליד זה. סתם, זה ליד זה. כן. זה ליד זה. אבל אין איזושהי זיקה, או הישענות, או איזושהי יניקה הדדית בין השניים. קשה לקרוא לזה סמיכה. כן, זה קשר, הייתי אומר, קשר שכני, קשר מקרי. אבל כשמדברים על סמיכות, בכוונה אני מחדד את זה, כדי שנתפלא עוד יותר מה הסמיכות בין נזיר וסוטה. למה נסמכה? זה בא לומר לנו שיש בין הפרשיות האלו זיקה. יש יניקה הדדית. שום שמיים. מה, הנזיר יונק מן הסוטה? מאוד מוזר. צריך להבין. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? אגב, אתם זוכרים, יש כמה וכמה מקומות ברש"י, שרש"י באמת מראה לנו סמיכויות, על פי דברי חז"ל כמובן, כמו כן גם פה, הדברים שרש"י מביא, הרי הם, הלא הם המובאים במסכת נזיר, כן? וגם במסכת ברכות. יש מקומות נוספים שרש"י מביא לנו, למשל, דוגמה נוספת לזה, גם די מפורסם, מדוע אני שמחה, פרשת המרגלים, למיטת מרים, כן? לא למיטת מרים, למה? למיטת מרים? למרים, אה? בגלל שלא נורא. למה נסמכה פרשת המרגלים למיטת מרים? לבוא ולומר לך, שאף על פי שזו לקטה בצרת כתוצאה מזה שאמרה לשון הרע על אחיה, ראו רשעים אלו ולא לקחו מוסר. זאת אומרת, כאשר קורה דבר כזה בעם ישראל, שמישהו לוקה בעסקי צרת, או בעסקי לשון הרע, כל אחד ואחד, ואחד צריך לתת ליבו. במה אני לא בסדר? כן? הנה, ריבונו של עולם לוקח, כן? את מדבר לשון הרע, ועושה בו שבטים, לא שבטים, סליחה, זו מילה מוגזמת. מה אני שותו? אתה לא יכול להיות אדיש אל נוכח הדבר הזה. אם אתה ראית, אם מתגלגל הדבר לפתחך ואתה חלק מכל העניין הזה, אם היית באותו זמן בשוויץ ולא שמעת ולא ראית מילא, אבל אם אתה רואה את הדבר, אתה רואה את הצרה, את הצרה הזורחת כן? במצחה של מרים, ואתה מסתכל, ולא שואל את עצמך, מה זה נוגע לי? יש פה בעיה. אמר לנו רשי, ורשעים אלו ראו, ולא לקחו מוסר. ראית, ולא לקחת מוסר. על דרך זו, צריך להבין גם פה. אמר לנו רשי, למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, שכל הרואה סוטה בקלקולה. ברגע שאתה רואה, מטבע הדברים, העין, בכלל העין, צריך לדעת, העין רואה והלב חומד. העין תמיד שהיא רואה דבר מסוים, כן? זה סימן, או זה גורם לזיקה, קשר, התחברות. העין רואה, לא תטורו. כל דבר שאנחנו רואים, הוא כבר מסמן, מסמל איזשהו יחס שיש בינך לבין הדבר. כי תראה חמור חברך, שורו וכו'. לא תתעלם. אל תעשה עצמך כאילו אינך רואה. כלומר, אם ראית, יש לך כבר מחויבות כלפי הדבר. לא ראית, לא ראית. גם בדינה עבדה, כמדומני, אני זוכר שראיתי זה פעם, לא בספר מוסר, אפילו בספר הלכה. אולי בגמרא, לא זוכר. שברגע שאני חושב אפילו בהלכה, שאם אדם רואה עבדה, הוא כבר חייב לטפל בהשבתה. אם לא ראית, לא ראית. אתה לא חייב לחפש עבדות. אבל אם ראית כבר נוצרה זיקה, זהו, יש בה מחויבות. כרגע, הראייה הזו בעצם חושפת את המחויבות שלך כלפי אדם ישראל. אתה כבר לא יכול להגיד שאתה נפרד ממנו. הראייה הציפה, עוררה, בקרבך את העריבות ההדדית יש לך כלפי בעל עבדה. עכשיו אתה צריך להרים את העבדה הזו מהארץ ולנהוג כדיני עבדה. להשקיע בזה עד גבול מסוים מממונך, מזמנך, יש בזה הלכות. אבל אתה לא יכול להתעלם, לא תתעלם, כאילו אינך רואה. ראייה יוצרת זיקה. אם כן צריך להבין, ברגע שראית סוטה בקלקולה, לכאורה היינו אומרים, כן? מה צריך לעשות כאשר אתה רואה סוטה בקלקולה? לעשות את הפעולה הבאה, לכאורה, יש גם כאלה שעושים את זה. אוי, אוי, שיקסה, שיקסה, שיקסה. נורא והיום, אוי, אוי, אוי. מה לי ולזה? מה לי ולזה? חס ושלום שיש לי בכלל קשר לזה. אני מכחיש כל קשר לסוטה. לא ככה אומר רש"י. וזה לא משנה מה אורך הפאות שלך. זה לא משנה, כן? עד כמה הזקן שלך ארוך, זה בכלל לא משנה. אם ראית סוטה וקלקולה, יש יחס בינך לבינה. מה? כן, יש יחס. עכשיו תברר את היחס. ואם קשה לך לברר את היחס, רש"י יעזור לך. כן. חביבי, לא דבר ריקו ממך. משתי סיבות. אם ראית סוטה וקלקולה, ריבונו של עולם גלגל, והשם עינה לידו, הקדוש ברוך הוא זימן וגלגל לך את המראה הזה, כי כנראה משהו בתוכך הוא בבחינה, הוא בבחינה של דבר גורם דבר. יש לך חשבון עם כל נושא הניאוף. מה חשבון? יש אדם שיש לו חשבון עם נושאי ממון, ומזדמנים לו כל מיני מראות של ממון. זה לא הניסיון שלנו, נכון? פרעו חולם על פרות ועל חיטים, על שיבולים. למה? כי זה קרוב אצלו. אין אדם חולם אלא מתוך הרהורי ליבו. מכיוון שפרעו הוא מלך מצרים, והוא צריך לדאוג לכלכלתה של מצרים, מגלים לו את העתיד לבוא על מצרים, את אשר האלוקים עושה מראה לפרעו. מכיוון שפרעו הוא מלך, ממילא יש בו אחריות כלפי האומה, אז מראים לו דברים שעתידים לבוא על האומה, כדי שיכין את עצמו, כן? יכין את כלכלת מצרים לעת חירום, ודאי. כל אחד מראים לו מהרהורי ליבו. כן. אני יושב פה עם 5 תלמידים, אני לא מתבייש להגיד לצופים, למרות שהצופים לא רואים את זה. אבל אני מגלה לכם צופים יקרים. שיושבים פה בכיתה 5 תלמידים. אני יכול להגיד, מה לי ולחמישה תלמידים? מה? שבת עם 20 תלמיד, 30 תלמיד. מיוחד שאתה מדמה לעצמך, שאתה אומר דברים חשובים, שחשוב לשמוע אותם. חמישה תלמידים. למה זה קורה לי? חמישה תלמידים. יש כאלה שזה לא הניסיון שלהם, תאמינו לי. יש כאלה, נכנסים לשיעור, מובטח להם שימצאו 50 תלמידים, 45 תלמידים, 60 תלמידים. יש שיעורים שאת כל הערימות של הכיסאות שמה, פרקים אותם, כי אין די מקום בשולחנות. למה יש לי 5 תלמידים? למה אני רואה את הדבר הזה? למה אני נפגש איתו? למה? אני צריך להתמודד עם זה. יש לי כנראה בירורים שאני צריך לעשות. יש בירורים שאני צריך לעשות. זה לא כל אחד יש לו את הבירורים האלו. אבל אם הבירור שלי מזקיק שישבו פה 5 תלמידים, או אם הבירור שלי מזקיק שעכשיו אני אמצא איזה ארנק כסף שיש בו 2,000 שקל, והוא זרוק פה ברחוב, ארנק, ועכשיו הוא בא לידי. למה? למה בא לי הניסיון הזה? כנראה שיש לי מה לברר בענייני ממון. אני מאוד קשור לממון, מאוד מאוד קשור. למה שהתכנים נותנים לי, משודחים נותנים לי 2,000 שקל, 5,000 שקל? איזה ניסיון זה? אתה מקבל 5,000 שקל, ולא חסר לך ממון. יש לך כל מה שאתה צריך לחיים שלך. הכל מסודר, ויש לך עוד חסכונות בבנק, ואתה מקבל 5,000 שקל. תגידו, זה לא רואה סוטה וקלקולה? זה לא בחינה של ניסיון? מה אתה עושה עם הכסף הזה? האם תיתן אותו לעניים, לנזקקים, לתלמידי החכמים שיושבים למיד? אתה לא זקוק לכסף הזה. או שתקנה בזה מותרות, עוד איזה צעצוע. מה אתה עושה עם הכסף הזה? הרואה 5,000 שקל, כן? יחשוב טוב טוב, למה זה בא לו? יש לו כנראה מה לברר בעניינים אמונות. אותו דבר גם פה. הרועה סוטה בקלקולה. אגב, לפעמים מזמן את עצמו למקום הסוטה. הוא פותח את העיתון, מחפש את, את הסקופים הסוטים. בין אם נזדמנה לסוטה, בין אם הוא זימן את עצמו למקומם של סיפורי הסטייה. אגב, זה יכול להיות סתם במהלך שמיעת חדשות. החדשות פותחות בכל מיני סיפורי בדים כאלו. כן? פה קרה ככה ושם קרה כך. כמה אתה מעריך בשמיעת הידיעה? הרועס אותה. רואה, מתמקד, יוצאות לו עיניים מאחורים, הוא רואה. כמה אתה מעריך בשמיעת הידיעה? אם אתה מנמיך את הרדיו בשעה שאתה שומע את זה, ולא מניח לעצמך לשמוע את הדברים עד סופם, אם אתה מחבא את הרדיו, למה לך תחילה בכלל? פתחת את הרדיו, אולי אתה נמשך למקום הזה, אולי אתה נמשך למקום התינופת, כתותה מזה, אתה פותח את הרדיו, כי אתה יודע שהשתלשלו שם כמה ידיעות, ובכלל יש פרשייה שלא מוצתה עדיין, וכל מהדורה משתדלים להביא מה יתקדם בפרשייה הזו. והנה, בין 8-9 בחדשות של 8, ודאי אמרו, ודאי, בעניין הזה והזה, התקדמו כך וכך, התברר פרט כזה וכזה. ואתה שם כדי לספוג את הגירוי הזה. אני מביא כל מיני דוגמאות שהן כולם כלולות במילותיו התמימות של רש"י. צריך הרבה הרחבה בדברים האלו, כדי להבין למה רש"י מתכוון, מה המסר, איך זה נוגע לנו. אבל זה נקרא הרואה. הרואה סוטה בקלקולה. בקלקולה הכוונה היא בניבולה. כלומר, הוא רואה את הסוטה הזאת, הוא יודע שהיא סוטה, הוא יודע מה היא עשתה. הוא יודע שנסתרה עם שמעון, הוא יודע שיש רינונים בעיר, על ההסתרות הזו. כל אחד יודע, קלה למה היא נכנסת לחופה, אבל האומר, אומרים חז"ל מה שאומרים, לא נגיד את זה כרגע, אבל כל אחד יודע קלה למה היא נכנסת לחופה. בשביל שאתה עומד מתחת לחופה, על מה אתה חושב שאתה רואה את החתן והקלה? על מה אתה מהרהר? על שמחת הנישואין, על דברים אחרים. זה מאוד קשור לדברים האלה. בכלל זו שאלה. כן? אם זה כל כך עסק רגיש, כן? לב יודע מרת נפשו. יש מקום לבוא ולומר אגב, שמי שמגיע לחופה, מאוד חושש שמחשבות כאלו יתחילו להתעורר בו מתחת לחופה, עדיף שלא יבוא. עדיף שלא יבוא. המחיר הוא גבוה מדי. מיוחד עם בני הזוג, עם אנשים יפים, ומסתכלים על מזמותי האהבה שביניהם, על המבט הזה המתעלף, לטיפול מעל הגמל, זה לא פשוט. זה לא פשוט. להסתכל לחתן בשעה שהוא פוסע לשטיח, ומוריד דיינומה, זה מצב לא פשוט. לב יודע מרת נפשו, לב יודע רמת נפשו. איפה כדאי להימצא ברגע כזה? לא כדאי שתתקע את העיניים בשעה שהוא מגיע ומוריד דיינומה, שהיא כמעט מתעלפת מתוך התרגשות. לא כדאי. לא כדאי. כדאי שתהיה מאחור, איפה שלא רואים. תעזוב. זה לא עסק בשבילך. זה מסוכן. אחרי זה לגרש את הדמיונות האלו ואת המחשבות האלו, זה דבר שיכול לקחת הרבה זמן. ואם אתה לא רגיש, אז בכלל לא תרגיש שעשית איזה בעיה. אם אתה רגיש, אתה תבין מהר מאוד לאן נפלת. אם אתה לא רגיש, אתה תמשיך להופיע בחופות ובהובלת החתן אצל הקלה, להסתכל, להתרגש באיזה ריגוש מוזר, שיש בו שמינית, אפילו יותר מזה, של ניוף. זה דבר בעייתי. זה לא אומר שאם זה מנהג הכלל, אני צריך להיות שם. ודאי שלא. אם אתה חרד לנפשך. אם בכלל חתונות זה לא עסק בשבילך, עדיף שתדיר רגליך משם. אולי תשלח מברק, תברך מזל טוב. אבל מה לך להסתובב שם? בכל הקהל הזה שבא לראות ולהיראות, בכל האנשים המפורקסות, שבערבים האלה הם משתדלים להיות הכי הכי יפות, שאף אחד לא ישיח דעת מיופיין. מה אתה עושה שם בכלל? אולי תוותר על זה. אתה עשית פעם חשבון של הפסד ורווח במצבים האלה? הווה מחשב שכר מצווה והפסדה. זה מצווה גדולה. לשמח חתן וכלה זו מצווה גדולה. אבל האם אתה באמת ראוי לקיים אותה? האם יש לך את הכוחות הנפשיים לקיים אותה? יש לך את הכלים לקיים את המצווה הזו? אתה יודע מה אתה מפסיד מתחילתו של ערב עד סופו? אולי אתה לא מפסיד דבר. אתה כולך ממוקד במצווה, ואני רואה, ברוך השם, הרבה פעמים. אני רואה, חבר'ה, ברוך השם, שמחים, רוקדים, ובאמת, כל מגמתם, רוב מגמתם, כן, זה שמח חתן וכלה. זה קצת ציגים שיש להם, זה בטל ברוב, ברוך השם. לאן אתה שייך? הרואה סוטה בקלקולה, הרואה קלה תחת חופתה. להבדיל אלפי הבדלות, באמת להבדיל. אבל הראייה זו זיקה, ולמה אתה מתחבר? בזיקה הזו. למה אתה מתחבר? אוי לרשע ואוי לשכנו. שבט ראובן, מכיוון שחנו בקרבת קהת, כן? נפלו במחלוקת קורח ועדתו. תגידו לי, יש בזה איזו שלילה להיות קרוב לקהת? להיות קרוב ללוויים זה דבר נפלא, לא? אבל יכול להיות שביום מן הימים מישהו מן הלוויים האלה יחטא. והשאלה אם אז אתה תדע ליצור את ההבדלות בינך לבינו. שכנות זה דבר מורכב. כן? שכנות זה לא דבר פשוט. לעתים שכנות זה דבר טוב. לפעמים שכנות זה בבחינה של טוב לצדיק וטוב לשכנו. לפעמים שכנות זה מצב של אוי לרשע ולשכנו. הראייה שאתה רואה את הסוטה, אותה הזיקה, היא זיקה מאוד מאוד מסוכנת. זאת אומרת, בואו נסכם עד הנה ונאמר, לפי שאנחנו מתקדמים. הסוטה, אצלה הקלקול יוצא לפועל. הרי היא נסתרה עם מישהו, שיעור ביאה. יצא אצלה איזשהו קלקול לפועל. אצלך אותו קלקול הוא בכוח. הוא רק בפוטנציאל. אבל ברגע שהיה בכוח והבפועל נפגשים, פה העסק מתפתח. הרואה סוטה וקלקולה, במילים אחרות, נוצר פה חיבור בין הבפועל של הניאוף לבין הבכוח. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ואני לא חס ושלום, בא לזלזל, או כן, יודע מה, במישהו מן יושבים פה, ודאי שלא. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, יש לו בנפש הרבה זרעים, זרעים, זרעים. יש בו הרבה זרעים של דברים לא טובים. זה כמו אתם מסתכלים עכשיו בגינה, למשל, תסתכלו בגינה, אחרי שנת ברכה של גשמים, תראו פתאום בגינה צומחים כל מיני צמחים שלא ראינו שנים ארוכות. איך הם הופיעו שם? מכיוון שירדו הרבה מים, גשמים, המים חלחלו, הם הגיעו גם לזרעים שנמצאים בעומק של 10 סנטימטר בקרקע. ואז הזרעים האלו מריח מים יפריחו. פתאום הם מופיעים על פני השטח, פתאום רואים איזה צמח כחול, פרח כחול. אני מסתכל בגינה שלי, אני רואה שם פרחים או שניים שלא הופיעו 10 שנים כבר. איפה הם היו? אלו זרעים שטמונים מתחת לקרקע, ומחכים להזדמנות לפרוח. יש גשמי ברכה, נוצר קשר בין הלחלוכית של הגשם לבין אותם זרעים. אז הם צומחים, עולים על פני הקרקע, 5 סנטימטר, 10 סנטימטר, פתאום מופיעו. מי ילד לי את אלה? נוצר חיבור בין הבכוח לבין הבפועל. צריך לדעת, הנפש לנו מלאה זרעים. אין תאווה ואין יצר שלא שוכן בתוך נפש האדם. אבל הזרעים האלה הם תמונים עמוק מתחת לאדמה. ברגע שיווצרו תנאים מתאימים, שיעוררו, שיצמיחו, שיגרו את הזרעים האלו, הם יופיעו. איך אומרים חז"ל? בשלושה דברים אדם ניכר. בכיסו, בכעסו ובכוסו. בשלושת המצבים האלו, אדם ניכר. האם הוא יודע, כן? מה מצב הזרעים בתוכו? האם באמת יש לו את הכוח המוסרי שלא יתעורר בו, לא יתעורר בו, זרעי הכעס, הגאווה, כאשר הוא נפגש עם מצב של כוס, כיס וכעס. מצבים, כל מיני מצבים של אי נוחות. אמרת דבר מסוים ולא עשו את רצונך. עד כמה אתה יכול לעמוד בפני זרע הפורענות של הכעס? זה מודד את הרמה המוסרית של האדם, כוסו, כיסו וכעסו. יש זרעים, ואנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה, ולא להתנהג כאילו אנחנו חפים מזרעים. זה התכלית של כל תקנות חז"ל, כל הסייגים של חז"ל, בענייני צניעות, בענייני ממון, לא יגבה אדם ממון, אלא עם אדם נוסף. למה? כי אם אתה גובה לבד, ואיזה עשיר נותן לך $2,000, מי יודע אם הכסף הזה יגיע לקופת הציבור? מי יודע? תסתכלו את כל המעילות שיש. אלו אנשים שמקבלים לידם כספים באין רואה. אתה סומר על עצמך? גדולי עולם לא היו סומכים על עצמם. לא היו עושים מקבית באחד. אלא לוקחים איתם עוד אחד, ושיהיה דווקא צדיק. שמה, הם ייקחו פרוטה אחת לכיסם. תראו מה זה. חז"ל מלאים סייגים, תקנות, גזירות והרחקות. למה? הם הכירו את נפש האדם, ואנחנו יכולים לראות על עצמנו את ההבדל העצום שיש בין ההתנהגות שלנו כשאנחנו נמצאים בפרהסיה לבין בתוך ביתנו. בתוך ביתנו, אדם כבר יכול לגמרי לא להיות זהיר. לא להיות, כן? לא, כל מיני כוחות מופיעים אצלו וזה. דברים שהוא לא עיז לגלות בציבור, פתאום ביחיד. מה קרה? באים חז"ל ועושים את ההרחקות האלו, כדי לא לאפשר לאדם להיפגש עם מולידי הזרעים האלו. הרואה סוטה בקלקולה, זה אדם שנוצרה אצלו זיקה בין הבפועל לבין הבכוח. אומר לנו רש"י, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מן היין. למה? כי פה נוצר הקשר המשולש. משולש ברמודה. החוט המשולש. שלא במהרה ינתק. כן? יש לנו פה שלושה דברים. מה יש לנו? יש לנו כבר את הסוטה, נכון? היא ניצבת מול עינינו. יש את הבכוח שבתוכי, ויש את היין. ונסביר על זה מעט. היין הוא דוגמה למתווך. כי כל שני, בכוח ובפועל, כדי שיתחברו, אני צריך גורם שלישי. זה המתווך. כל דבר והמתווך שלו. כן? אם יש בי נטיית ממון, אהבת ממון כמוסה, ויש קופה עם 2,000 שקל, צריך תיווך. מהו התיווך? מה יהיה התיווך במקרה כזה? מהו הכוח המתווך? הקופה נמצאת שם, נטיית הממון נמצאת אצלי, הכוח המתווך זה להזדמן לאותו משרד. זה פעולה ממצעת, פעולה מחברת. זה לשמוע שמישהו מדבר על קופה שנמצאת שם ושם, ויש שם סכום עצום של כסף, ואין שומרים על הקופה הזו, ואפילו קוד סודי אין לה. חסר לאדם בעל תאוות ממון לשמוע את הסיפור הזה. חסר לו לשמוע את הסיפור הזה. הממון נמצא שם, נטיית הממון פה, והסיפור המקשר על קופה שנמצאת במשרד פלוני, ברחוב פלוני, בקומה פלונית, והיא לא שמורה בין 6 בערב ל-6 בבוקר. אוי ובוי לשמוע דבר כזה. זה היין. זה היין. הרואה סוטה וקלקולה, תרפו מיד, מה הוא צריך לעשות? לשמוט מתוך המערכת את הכוח המתווך. את הגירוי המתווך. להרחיק את הגירויים. למשל, אדם בעל נטיית כעס, טוב מאוד שישמיט את המתווכים של הכעס. למשל, אם נגרם לו כעס כתוצאה מזה שהוא נפגש יום יום עם אדם מסוים, והמפגש עם אותו אדם מעורר בו את הכעס, יכול להיות שנדריך אותו? לא להיפגש עם אותו אדם. או שנדריך אותו להיפגש עם אותו אדם, אבל בתיווך של אדם נוסף, שמרקח, כן? במקום שהוא ילמד, כן? בחברותה עם אדם אחד, הוא ילמד עם אדם נוסף. האדם הנוסף הזה, הוא יודע, כן? ליצור אווירה נינוחה, הוא יודע להסביר את כוונתו של הגורם המכעיס, כן? אדם נוסף, מתווך, איש שלום, אהרון רודף שלום. אהרון הוא הגורם המתווך שמפגיש בין שני בני אדם שרבים בישראל, בין איש ואשתו, בין אדם לחברו. זאת אומרת, כשאהרון נוכח בין איש ואשתו, הכעס של ראובן על רינה לא מתעורר. אבל בלי אהרון, חבל על הזמן. זו התפרצות נוראה יכולה להיות בין בני הזוג. אבל בנוכחותו, פתאום מחייכים אחד לשני. יאללה, אהרון. ולא להביא מתווך שהוא גורם להתפרצות של הכעס. כן? כל דבר ודבר כך. כלומר, אדם שרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. כלומר, יתרחק מכל אותם הגירויים. כל אותם הגירויים. שעד היום, הם לא עוררו את הזימה אצלו. למה? כי איזה מרכיב היה חסר עד היום? סוטה וקלקולה. זאת אומרת, שלושתם גורמים צריכים להיות ביחד. צריך להיות הבפועל, סוטה בקלקולה, צריך להיות הבכוח, הנטייה הנפשית, וצריך להיות הגורם המקשר. יכול להיות שאותו אדם שותה יין, אבל הוא לא ראה סוטה בקלקולה. מכיוון שהוא לא ראה סוטה בקלקולה, שתיית היין היא לא לקחה את הבכוח הזה של נטיית הניאוף ופיתחה אותה והצמיחה אותה. כי היה חסר את הכוח הזה של סוטה בקלקולה. יכול להיות שהיה סוטה בקלקולה, אבל לא היה יין. כלומר, האדם הזה לא רגיל בגירויים סוחפים של רגש, שזה היין. אז זה גם יכול לצאת מזה. יכול להיות שיש סוטה בקלקולה, ויש גם יין, אבל האדם הזה
הוא מסורס מנטייה מינית לחלוטין. זה לא יזיז לכלום. הוא יכול לראות סתיו בקלקולה עד מחר. אתה יכול לספר לו סיפורים מכאן ועד הודעה חדשה. סיפורים, כן, של ניאוף וזימה. זה לא יעשה לו שום דבר. בדיוק באותה מידה שאין לך משיכה לאבן. אין לך משיכה מינית לאבן. אין, זה לא קיים. פשוט לא קיים. אותו דבר גם פה. אם אין אתה בכוח, אם אין אתה בכוח, הבפועל לא יכול לגרום שום דבר, וגם המתווך לא יכול ליצור שום דבר. כן? כמו אישה שלא יכולה ללדת, כי חסר לה רחם. אפילו רחם אין לה. זה לא משנה. זה לא משנה. גם אם תחיה עם בעלה 70 שנה, כלום לא יצא מזה. כי אין לה, חסר לה את הרחם. אותו דבר גם פה. אם חסר לה בכוח, צריך את שלושת הגורמים האלו, שיתקשרו ביניהם באיזושהי מידה. סוטה וקלקולה בנבולה, נטייה כוחנית פנימית של ניאוף, והכוח המקשר היינו הגירויים שבאים מכוח היין. יזיר עצמו מן היין. יזרוק החוצה את העצים מתוך המדורה, שזה היין. מה עושה היין לאדם? שתיית היין, כן, אגב, מדקדקי הלשון אומרים שיין זה קשור עם עניין של, כן, המיה, המיה, תסיסה חזקה מאוד. לכן היין גם קרוי חמר. חמר זה משון יחמרו המים, חמרמרו מאי, שזה עניין של תסיסה וביאבוע. יין, מה הוא גורם לנפש האדם? הוא יוצר בתוך נפש האדם חוסר איזונים בין רגש ושכל. הוא יוצר תסיסה נפשית פנימית, הוא מלבה את הרגשות, הוא מלבה את הדמיון, הוא מחליש את השכל השופט והמבקר. הוא יוצר יחסי גומלין לא נכונים בין השכל, כוח עליון, כוח שיפוטי, כוח שרואה לי מרחוק, כוח של חשבון ודעת, כן? הוא יוצר חוסר איזון בין כוח השכל לבין הכוחות הצריכים שמירה בנפש האדם. יצרים, תאוות, הרגש בכללו, הדמיון בכללו. הוא מציס מאוד את הכוחות האלו ומקשר אותם למולקולה של יצר רע. כלומר, ברגע שהוא מפיר את האיזון בין השכל לבין הרגש, הרגש יוצא משליטת השכל ומתחבר אוטומטית לכוח היצר. ואז היצר משתמש בכוחות האלו כדי להוציא לפועל את הרצונות שלו. זה מה שעושה היין. זה מה שעושה. כן. אז לפי זה כמובן, בכלל צריך להיזהר עם שתיית יין. כן? פרט לפורים. בפורים, גם עצם העובדה שזו מצווה, וגם בפורים, למרות שזו מצווה, צריך מאוד להיזהר. אתם יודעים שיש מפרשים, עד אלו ידע, עד אלו ידע, עד שישן. כשאתה שותה יין, עדיף שתלך לישן. עדיף שלא תהיה במצב של עירנות. יחד עם זה, אם למדת תורה במהלך השנה, ואם במהלך השנה עד פורים, התפתחו אצלך באמת רצונות טובים, שאיפות של קדושה, שתי יין. מה יעשה היין? מה שעושה יין תמיד. אמרנו, מסלק את השכל ומעורר את הרגשות. אבל מכיוון שאתה במשך השנה התאמצת מאוד לפתח בתוכך שאיפות של קדושה, נכון שמסתלק השכל, מסתלק השכל התחתון, אבל את מקומו תופס שכל עליין. שאיפות. שימו לב, שיקורים קדושים, מה הם עושים? כל מי שהיה בישיבה ראה, נכון, יש שיקורים שמקיים את הנשמה, יש כאלה ששוכבים על ספסל מתחילת הערב עד הבוקר, כן? יש כאלה שגם עושים שטויות לא מעטות, קצת מבזים את עצמם, גם אחרים. נכון, יש כל מיני מדרגות בשיקורים. ויש גם את השיקורים האלה שמחבקים את חבריהם, ואומרים להם כמה הם אוהבים אותם. זה קצת מוגזם לטעמי, זה גם כן איזה סוג של שתלטנות, למרות שזה מבטא רצון באמת לאהוב את הזולת. הוא מאוד רצה לחבק את החבר שלו במשך כל השנה ולא הצליח. כי היו כל מיני חסימות, כל מיני התניות כאלה ואחרות. והנה עכשיו, מכוח היין, הוא הצליח לשחרר את הרגש הזה כלפי הזולת ולחבק אותו. גם זה קצת שתלטני, אבל אפשר ללמד על זה זכות. ויש את השיקורים שהם שותים את היין, קורה דבר מופלא. מתחילים להגיד דברי תורה עמוקים מאוד. הם גם, יש להם יחסי חברה עם הזולת, כן? אגב, אני רוצה לומר, יש כאלה שאומרים דברי תורה בפורים, מדברים, כן? ולא מפסיקים, בלי לשים לב מה קורה סביבם. גם זה סוג של שתלטנות. יש שתלטנות רגישית, כמו שאמרנו, לחבק את הזולת ולנענע אותו ולהגיד כמה אתה אוהב אותו. יש ללמד איזה זכות, ויש לשתלטנות השכלתנית. אתה מתחיל להגיד דברי תורה ולא מפסיק. כן? ויש את הטיפוסים השיקורים העדינים. זה שילוב של הרגע של אהבת הזולת, ונכנס יין יצא סוד השכלי. זה דברים מופלאים. מי שרוצה לראות את הדברים האלו, ילך ויראה שיקורים קדושים כאלו, כל מיני תלמידי חכמים, גם בישיבה אפשר לראות את זה על רחבת הריקודים. כן? אפשר לראות כמה וכמה שיקורים כאלו, שאצלם המגע עם הזולת הוא מאוד מאוד עדין. מגע של אהבה זקה מאוד. אלו אנשים שעמלו וטרחו במהלך השנה, בלימוד התורה, בעבודת המידות. היין אצלם מסלק את השכל התחתון, זה אותו שכל שיוצר את ההתניות המעכבות את הופעת הטוב, ובמקומו של השכל התחתון נכנס שכל עליון, שמאפשר לנו למלות משאלות ליבנו לטובה. כל כך רציתי, כל השנה, להגיד דברים עמוקים. הנה הגיעה הזדמנות. כל כך רציתי להרגיש יחס נפשי ולבבי עליך, ולבטות אותו, בשיחה נאה כלפי איתך, כן? באיזה הערת פנים. לא הצלחתי כל השנה. עכשיו יש לי את ההזדמנות. זה משהו אחר. זה לשתות כדתה של תורה. זכה, עבד קשה כל השנה, מסמכו. לא זכה, כל השנה לא טיפח בקרבו מחשבות טובות, רצונות זקים וקדושים, משממו. היין יעשה את הפעולה השלילית. הוא יציס את הרגשות, אבל מכיוון שהרגשות האלו כל השנה הם היו רגשות נמוכות, את מה יציס היין? את הרגשות הנמוכות. נכנס יין, יצא שוד. לא סוד, שוד. הוא מתחיל לקפוץ על שולחנות, מתחיל להפוך כיסאות, מקיא ומתנף את סביבתו, ולא שם לב לביזיון שהוא נמצא בתוכו, לביזוי הציבור שהוא גורם כתוצאה מהתנהגות. סימן לא טוב. יזיר עצמו מן היין. אל תשתה. שתו מים. תשתה מים. זה בסדר. אדם שראה סוטה וקלקולה, הוא כבר צריך להתרחק מן היין. סימן שכבר התעורר אצלו רגש אחור כזה, שאם הוא ישתה יין, זאת רק יגביר את הרגש השלילי הזה. לא בשבילך. לומר לך שכל הרואה סוטה וקלקולה יזיר עצמו מן היין, שהיין מביא לידי ניאוף. אתם יודעים איזה אסוציאציה מתעוררת לי שאני קורא את דברי רש"י פה בסוף? שהיין מביא לידי ניאוף. מה זה מזכיר? מה זה מזכיר? מסיעת ישרים. זהירות מביאה לידי זריזות. מה זה זהירות מביאה לידי זריזות? חשבתם על זה פעם? אותו רעיון שאמרנו פה. כאשר הזהירות היא בפועל, מכילה על השוואה, אבל לפי מה שלמדנו כאן, למה דומה הזהירות שהיא בפועל? למה היא דומה? לענייננו? לאיזה בפועל פה? לסוטה. נכון? זהירות מביאה לידי זריזות. זה כמו שנגיד, סוטה, כן? מביאה לידי ניאוף. איזה ניאוף של מי? של הרואה אותה. זהירות מביאה לידי זריזות. מה זאת אומרת מביאה לידי זריזות? כאילו יש לזריזות ידיים. והידיים של הזריזות הן שלוחות. אבל למרות שהן שלוחות הידיים של הזריזות, עדיין הן לא אוחזות יפה במציאות שבפועל. למה? כי הזריזות היא במצב של בכוח. אמרנו שבנפש האדם יש את הכל. יש בנו את הזריזות, יש בנו את הפרישות, יש את הנקיות, יש את הקדושה, יש את הענווה, יש את ירד, הכל יש. אבל זה ידיים. ידיים. הידיים האלה שלוחות. הן רוצות להתגלות. כן? הן רוצות להתגלות. אבל זה בכוח. צריך ידיים שהן נמצאות בפועל. יד לוחצת יד. מזה יוצא? ידיד. יד יד. זה ידיד. כלומר, צריך שיהיה גירוי שהוא בבחינת של בכוח, של בפועל. כלומר, גירוי של קדושה. כן? אתה רואה גירוי של קדושה. את חברך עושה חסד בפועל. החסד שבכוח שבך, מי תעורר? אתה רוצה לחכות אותו. חיקוי דה קדושה. מה הוא? אף אתה. אני רוצה לשאול. כאשר אתה מגלה את רצונך לעשות חסד, מה, החסד לא היה בך גם לפני כן? ודאי שהוא היה. אבל היה רדום, הוא היה בכוח. אתה צריך את בפועל. טובים השניים מן האחד? שאם האחד ייפול, השני יהיה כמו. אחד בפועל, אחד בכוח. כל המציאות היא בנויה על היסוד של בפועל ובכוח. זכר ונקבה אברהם. התכונה הזכרית, שהיא מבטאת את בפועל, והתכונה הנקבית המקבלת. כאשר ההשפעה הגלויה פוגשת, כן? את הבכוח, יש התעוררות. בכל דבר ודבר זה כך. ואנחנו צריכים תמיד לבחור את מערכות היחסים הנכונות. לאיזה בפועל אתה רוצה להיחשף? לבפועל של קדושה או לבפועל של קלקול? זו השאלה הגדולה. והתשובה, התוצאה היא מאוד פשוטה, דע לך. ברגע שנחשפת לבפועל של קדושה, אל תתפלא שתרגיש התעוררות של קדושה בתוכך. ככל שתרבה בהיחשפות לגירויים של קדושה, כך תרגיש שעולם הקדושה הסמוי, הרדום שבתוכך, יתחיל להתעורר. זהירות מביאה לידי זריזות. הייתי אומר בדימוי, הזהירות מפילה אותך בידי הזריזות. כן? זה דימוי כזה נחמד, שמשלים את מה שאמרנו. כלומר, ידי הזריזות שלוחות, הן רוצות לתפוס אותך. הזריזות רוצה לקחת את האדם למצב של זריזות, כן? לשם היא רוצה לקחת, אבל מי מפיל אותך בידי הזריזות? הזהירות. מי מפיל אותך בניאוף? סוטה בקלקולה. או היין המתווך ביניכם, שיוצר את ההתאמה, יוצר את הגירוי, כן? לץ היין עומה, אמיית היין. היין יוצר את ההמיה, ההמיה מוצאת את הגירוי של הסוטה, ונשלם המעגל, נגמר הסיפור. כרגע אתה בבעיה. שראית הסוטה, ואתה רגיל לשתות יין, ויש לך נטיית ניאוף פנימית, נשלם המעגל. ברגע הזה צריך לפרק את המעגל מחדש. קודם כל לוקחים את החוליה המרכזית. מהי? היין. אתה מתרחק מגירויים עכשיו. אותם גירויים שהסעירו את נפשך, ויצרו מצב אופטימלי, שבמפגש עם הסוטה ייצור את הפיצוץ, שרשר את הניפוץ הזו, אותו אתה משמיט, את היין. ואתה מתחיל להתרחק, כן? כן, אתה מתחיל להתרחק מ, הייתי אומר, מהעלילות שלך לניוף. כל אחד יעשה לו את הבדיקות שלו, ממה צריך להתרחק, ממה צריך להתקרב. זה מה שאומר פה רשי. שהיין מביא לידי ניאוף. הניאוף הכמוס והסמוי שבנפשנו הוא רק מחכה לגשם המתאים כדי שיצמח. זה לא שהוא לא נמצא, לא לטעות. הוא שמה, הוא בתרדמה. הוא ישן בתוך הקרח. הוא ישן בתוך הקרח. יש אומרים שכתוצאה מהתחממות כדור הארץ, יש הרבה בעיות כתוצאה מזה, כידוע. עליית האוקיינוסים, ביטול של אזורים קרים שבעצם מאזנים את החול, לא, כל מיני בעיות יש. אחת הבעיות שאומרים המדענים שקיימים, שיש חיידקים אלימים מאוד, שכל הסיבה שהם לא פועלים היום, זה בגלל שהחיידקים האלו הם כלואים בתוך הקרח. אבל ברגע שמתחמם כדור הארץ, החיידקים האלו מתחילים לפעול. זה דבר מאוד מסוכן, החיידקים האלו. הם לא פעלו כמה אלפי שנים, כי במצב של הקליעה בתוך הקרח, הם לא יכולים לפעול. אבל שכדור הארץ מתחמם, מתחילים לפרוח. זה משל עצום ואדיר על כל אותם החידקים שכלואים אצלנו בכל מיני מקומות. אבל בהשתנות התנאים, בריבוי הגירויים, בחשיפה למראות לא צנועים, הדברים האלה מתעוררים. ושהם מתעוררים, הם מתחילים פשוט לגייס את כל כוחות הנפש שלהם. הם מרתקים עליהם את השכל, הם מרתקים עליהם מידות אחרות. מתחיל ליצור איזשהו יחסי גורם בתוך הנפש בין כוחות וכוחות. ואז הרע הזה יכול להופיע בעוצמות כבירות. הכל לפי מידת החופש והדרור שאנחנו נותנים לו, וחוסר יצירה של תנאי חיים מוסריים מתאימים. יין מביא לידי ניאוף. נקרא את רש"י בשלמות ונעצור. כי יפלי, למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? עכשיו אנחנו מבינים למה היא נשמחה, למה? כי זה הפעולה שהאדם צריך לעשות כאשר הוא נתקל בשרשרת הניפוץ. להתרחק, תכלית הריחוק, נזירות, מדברים שעשויים להביא אותו לדברים כאלו. עכשיו מבינים את הסמיכות ואת הקשר. זה לא שהנזיר הזה הוא צדיק גדול. הנזיר הזו חוויה מזעזעת של קרבה לחטא. לכן הוא מתרחק לקצה השני. איך נולד הנזיר הזה? הורתו ולידתו בחטא. מפה נולד הנזיר. זה לא אדם שהיה נזיר תמיד. זה אדם שנפל בגירוי של ניאוף, הוא ראה סוטה בקלקולה, הוא נרמז ושם לב שבתוך תוכו התעורר נטיית הניאוף, ומה הוא עושה? מתוך אחריות אישית מוסרית, הוא הולך עכשיו לקצה השני. כל אחד בוחר לו את הנזירות שלו. כל אחד בוחר לו את הנזירות שלו. למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, ללמד אותך, לעורר אותך, לפקוח את עיניך, שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, שהוא מביא לידי ניאוף. נעצור כאן.